Inca. Vamos a estar en el... תודה רבה. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואני חרפך בעבדך כי חמוך כפרעה. המדרש אומר, פרשה זו נגלה יוסף לאחיו, ויעקב אבינו חזר ומצא את יוסף אחרי 22 שנים שלא ראה אותו. והאמת, רבנו חיים בן עטר, זכותו תגן עלינו, שואל, הלא יוסף הצדיק היה בן 30 שעמד לפני פרעה. שנה אחת היה, הרי הוא היה בן 17 שהיה עם אחיו, וקרה איתו מה שקרה. שנה אחת היה בבית אדוניו המצרי. אחר כך 10 שנים ישב בבית הסוהר, ועוד שנתיים הוסיפו לו, בגלל שאמר, כי אם זכרתני והזכרתני. על כל זכירה זכור 12 חודש. ה-12 שנים בצוהר, שנה אחת בבית אדוניו המצרי, ביחד 30. ויוסף בן 30 שנה, בעומדו לפני פרעה, מלך מצרים. כך הפסוק אומר. עכשיו הוא היה בן 30, 7 שנים שבע, ועוד שנתיים רעב. כך הפסוק אומר בפרשה שלנו. 9 שנים יוסף מלך. ויעקב לא יודע ממנו. בן 39 הוא חזר אליו. כלומר, אם נעשה חשבון בדיוק 22 שנים, יוסף התנתק מאביו. זה כנגד ה-22 שיעקב לא שימש את אביו. זה היה לו כפרה על כיבוד אביהם שהפסיד. אז השאלה נשאלת, יוסף היה מלך, למה נשלח איגרת לאבא שלו ויאמר לו, אבא, אני במצרים, ואני מולך, ואני זה. רבנו יוחאים בנתר, תראה שלוש תירוצים. תירוץ אחד, פחד, שמיד ישמעו אחיו, ויבואו, יהרגו אותו. כי הם אין שלהם חוכמות. הם היו סנהדרין, והם פסקו את דינו למוות. אז ישמעו שהוא מלך, יבואו, ויש להם כל מיני המטלאות, כל מיני שיטות, יענו המוסד והשבק לידם זה... פסיק. והם יבואו ויהרגו אותו, אז מה ירוויח? דבר שני, אומר שהוא ידע שזה מעט השם, שיעקב אבינו צריך 22 שנה בדיוק, כנגד ה-22 שנים של שהוא לא שימש את אביו, גם כאן היה צריך. דבר שלישי, אמר זה מעט השם, הוא ידע שהכל מעט השם, כי הוא אומר, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם, והיה צריך יוסף לברר בירורים במצרים. זו הסיבה. וגם ידע שיעקב אבינו צריך לחיות רק 17 שנים איתו. כי ככה היה, אם נסתכל, פרשה באה עלינו לטובה, ויחי יעקב ארץ מצרים 17 שנה. שילם לו הקדוש ברוך הוא על 17 שנים הראשונות שיוסף הצדיק ישב למד אצלו תורה. יוסף בן 17 שנה היה... ברועי מחב, בצון, עכשיו כנגד זה 17 שנים. אז אם יקרא לו קודם, חס ושלום יעקב ילך מהעולם לפני הזמן. לכן כל זה מחושב מעת השם. והאמת שאין לנו עסק בנסתרות, כך גם רבי עטר כותב. כל הסיפור של מכירת יוסף כולו, זה סוד אחד גדול שכך היה צריך להיות, וזו הסיבה שהשכינה הצטרפה במכירה יחד עם האחים וצירפה אותם לעשרה. ומכאן, כותב הרב חידה, זו הסיבה שאנחנו אומרים בהתרת נדרים, בצירוף וברשות קודשה בריך ושכינתה. יש מי שערער, בדור שעבר, זה תמיד חכם גדול, אמר, אתה אומר בצירוף, תמחק את המילה בצירוף. תאמר, ברשות קודשה בריך ושכינתה, בדין של מעלה מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם. אבל מחילה, הרב חידה הוא שבעל הדבר. הרי מי חיבר את ההתרה הזאת? הרשש. רבי חיים פלצ'י כותב שהרשש היה גלגול של רבנו הארי, בגלל שביום שישי האחרון של חייו של רבנו הארי היה סכסוך בין התלמידים, ורבו זה עם זה, וכללו אחד את השני. ונתנו מקום לשטן לבוא ולהיכנס. הגיע ערב שבת, היה אומר קבלת שבת, ראה רבנו הארי את השטן מרקד מולו. ואמר לו, גם הם, גם מלכם, יספו. והלך לביתו שר וזעף, מוכה במגפה, ולא אמר להם שבת שלום. הלך לפני עלינו לשבח, יצא מבית הכנסת, היה כבר חולה. וזהו, לא קם מהמיטה, עד יום שלישי שאחריו, ואב הלך לבית עולמו. וזו הייתה הסיבה. לכן מסוכנת מאוד המחלוקת. מקום שיש מחלוקת, סכנה. ומקום שאין מחלוקת, לא יכול השטן להיכנס שם. אז הוא בא רבנו הרשש וידע את זה, שהוא אותו נשמה של רבנו הארי, תיקן שכל ערב שבת יעשו התרת נדרים וכללות. וכתב הנוסח בצירוף, אומר הגאון חידה, הוא היה בן דורו, הם היו יחד, למדו יחד באותה ישיבה. אומר הגאון חידה, שאפשר שהקדוש ברוך הוא מצטרף, כמו שהגמרא אומרת, כל בעשרה שכינה שריה, מאיפה הראיה? אומר, תראה, בפרשה שלנו, פרשת ויגש, שירדו לבית, ירדו למצרים, כל הנפש, הבאה מצרימה, 66. 66 אנשים היו. ותיקח את יוסף, מנשה ואפרים, שהם כבר ירדו למצרים, היו במצרים קודם, נהיה 69. אז איך זה 70 נפש? אז הגמרא אומרת, זו יוכבת שנולדה בין החומות. אבל מהם מתי סופרו בנות? הרי שם לא סופרים בנות, יש לך סרח בת אשר סופרו אותה? לא. ועוד, הרי כל השבטים, היה להם בנות, רק לא מוזכרות בתורה. לנשותיהם, לא, לא, לא הצטרפו, מה פתאום את יוכבת אתה סופר? אלא זה רמז השכינה הקדושה. שירדו למצרים, ירדה השכינה איתם. שנאמר, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי עלך גם עלו. ככה הפרשה שלנו. אז בכל מתגלה ליעקב אבינו, הוא מפחד לרדת למצרים, אומר לו, אל תדאג, אני יורד איתך. ואומר המדרש, אותו דבר, כשיצאו ממצרים, לא היו 600 אלף, אלא חסר אחד. כלומר, היו 599,999 איש. ואיך נהיו 60 ריבו? הקדוש ברוך הוא יצא איתם. אחרי הפסוק אומר, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. מכאן ראינו שהקדוש ברוך הוא מצטרף עם ישראל. וזו הסיבה שאומרים בהתרה, בצירוף וברשות קודשה בריך ושכינתה. שהוא שמח להתחבר איתנו. אז לכן אמר עכשיו פה, נחזור לפרשה, ויגש אליו יהודה, כדני המלכים נועדו עברו יחדיו. מלכים זה יהודה מלך, ויוסף היה מלך. משיח צריך לבוא שני משיחים. אחד מיהודה ואחד מיוסף. משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. ומה היה? היה ירובעם בן נבט, הוא שקלקל. גם עוד פעם, מה היה? בגלל הכבוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל יחד בגן עדן. מה הוא שאל? מי בראש? ועד היום אנחנו סובלים מזה. אומר הזוהר הקדוש, זה רומן בן נבט, הוא היה צריך להיות משיח בן יוסף. משמה גדולה מאוד, בעוונות הרבים. הוא הוכיח את שלמה המלך. היה לו חוכמה גדולה מאוד. הוא והחייה השילוני, כל חכמי ישראל היו לפניהם כעשבי השדה. כתוב לי אותם בשדה. החייה השילוני היה גדול הדור. והוא תלמידו יד אמינו של החייה השילוני. וכל זה קרה מעשה שטן, שהוא בא מיוסף הצדיק, וקרה מה שקרה, שעד היום, לכן נגזר המשיח בן יוסף חס ושלום, שייתכן זה ימות. צריך להתפלל עליו. כך אומר גם רבנו חיים ויטל, מביא רבי חיים ויטל, שבועיים לפני שנפטר רבנו הארי, הייתי איתו על קבר, ראינו איתו כל החברים. הקבר, שמעיה ואבטליון, לגוש חלב. ושם קבורים איתם הדר מלך ושר עצר, בניו של סיסרא, שהם התגיירו. הרגו את אבא שלהם והתגיירו. אז אמר להם רבנו הארי, שמעיה ואבטליון אמרו לי, אגיד לכם שתתפללו על משיח בן יוסף שלא ימות. כותב רבי חיים ויטל, ומרוב טיפשותנו לא היה לנו שכל להבין שהוא מתכוון עליו, שהוא היה משיח בן יוסף. לא עברו שבועיים והלך לבית עולמו. אז משיח בן יוסף זה תלוי בהכשר הדור. כל דור יש מישהו שהוא משיח בן יוסף. משחק אמרו, כתבו על רבנו חיים ויטל עצמו שהוא גם היה משיח בן יוסף. רבנו חיים בן עטר עצמו גם היה משיח בן יוסף. והזוהר העריך בזה. הזוהר אומר, יונה בן אמיתי הוא יונה הנביא. הרי מה היה איתו? אליהו הנביא, באותה שנת רעב, אמר לו הקדוש ברוך הוא, קום לך צרפתה. הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. צרפתה זה לא צרפת של היום. זה היה איזה עיר בצפון שככה היה שמה. צרפת. אז הלך אליהו אצלה, והיא אומרת לו, אין לי כלום בבית, כי אם, היא אמרה לו, מעט צפחית, זה מעט קמח, ככה ומצפחית דבש. כה אמר השם, כד הקמח לא תכלה, צפחית הדבש לא עד שיהיה, וככה היה. והוא אמרה לו, נעשה מעוג אחד, יענו קעק אחד, כעכים. לא ידעו אז מה זה לקח וכל מיני עוגות אחרות. אז היו עושים כאחים, אני אוכל כאחד, היא ובנה, וחס ושלום ימותו אחרי זה. וככה היה אחרי זה, נעריכו ימים, והכל נהיה ברכה. אחרי זה היא אומרת לו, הנה באת אליי להזכיר אבוני, מה, למה, הבן שלה מת, מי זה היה יונה בן אמיתי? אז מה באת אליי, למה גילה לאליהו? אומרת לו ככה, לפני שאתה היית פה, אני הייתי נחשבת צדקת. האישה הכי צדיקה באותה עיר. עכשיו שבא אליהו, אז אליהו הוא מספר אחד. אז היא לידו לא נחשבת צדקת. אז עכשיו מאשימים אותי, בגללך, אתה באת אליי להזכיר אבוני, שאני לא במדרגה שלך. מיד הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, אמר לו, האם על האלמנה שאני באתי לאכול אצלה, אתה קצפת וככה עשית? אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, תפלל עליו, תפלל עליו וחי. אומר הזוהר, מה היה שם הסיפור? בגלל שאליהו הנביא, הוא צריך לבוא לבשר אותנו את הגאולה. ובגאולה יש ספק אם משיח בן יוסף יחיה או לא יחיה. משיח בן דוד יחיה. שאמר הפסוק, חיים שאל ממך, נתת לו. יש לו חיים. אבל משיח בן יוסף תלוי במעשים של הדור. יונה בן אמיתי הוא היה משיח בן יוסף. לכן היה כתרוג עליו, ואחר כך תפלל עליו אליהו וחיה. אז זה גם כאן אותו מהלך. עכשיו למה באמת צריך משיח בן יוסף למות? פשוט בגלל מה שעשה ירובעם בן נבט. אם נסתכל אחורה, יש פה סיבה. רבי נתן אייבשיץ נכנס לסוגיה הזאת. אומר רבי נתן אייבשיץ שזה קשור עם ההפטרה שנקרא השבת. ההפטרה של השבת, סליחה שאני מדלג לכם מקטע לקטע, אבל זה אותו. הקדוש ברוך הוא מדבר עם יחזקאל הנביא. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, ואתה בן אדם קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, וקח עץ אחד, וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים, וכל בית ישראל חבריו. אומר, תיקח שתי מקלות, על מקל אחד תכתוב יהודה ובני ישראל, מקל שני יוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו. וקרב אותם אחד אל אחד, אומר, תחבר את שתי העצים, לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. כאשר אמרו אליך בן עמך לאמור, לא תגיד לנו מה אלה לך. מה זה אתה לוקח? מי זה בן עמך? המדרש אומר, הכהנים. הוא יחזקאל היה כהן, יחזקאל בן בוזי היה כהן. הוא מדבר עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים. שבטי ישראל חברה, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה, ועשיתים לעץ אחד, והיו אחד בידי. ואחר כך הוא ממשיך ואומר, לא יהיו עוד שני ממלכות, אלא יהיו ממלכה אחת, והם היו לי לעם. מה העניין פה? רבי תנא אפשיץ, עליו השלום, היה מקובל גדול, רק הוא היה מסתיר את עצמו. כותב, מי זה שני עצים? יש עץ החיים ועץ הדעת. בגן עדן, שני העצים הראשונים בעולם, זה עץ החיים בתוך הגן, ששם יש רק חיים. ועץ הדעת, יש שם טוב ורע, שמשמור שם יש מוות. גם וגם. או, חצי חצי. עכשיו, הוא אומר שני העצים האלה, הם כנגד זה משיח בן דוד, משיח בן יוסף. משיח בן דוד הוא עץ החיים. אז הוא מופתע, הוא בא מצד עץ החיים. ומשיח בן יוסף זה מצד עץ הדעת. שמובן, זה מסתדר טוב עם מה שאנחנו רואים גם בזוהר, גם בדברי הארי, שיוסף הצדיק היה גלגולו של האדם הראשון. זו הסיבה שהוא היה צריך לסבול בית הסוהר, וכל הסיפור הזה, והעלילות עליו, וכל מה שקרה לו, יוסף. והוא היה בחינת אותו, הוא יעקב, הוא יוסף, אלה תולדות יעקב, יוסף זה אותה נשמה. לכן גם הגמרא אומרת שיעקב אבינו היה דומה לאדם הראשון. שופרי זה יעקב, מעין שופרי זה אדם הראשון. הוא נשמת אדם הראשון ממש. יש עוד בזה מהלכים, עוד מעט ימי השובבים מתחילים משמות, עוד שבועיים הבאים עלינו לטובה, אז שם יש עריכות גדולה בכל הנושא הזה. עכשיו, העץ הזה, עץ החיים, זה משיח בן דוד, יש לו חיים. אבל יש את משיח בן יוסף, וזה בדיוק מה שיחזקאל הנביא אומר. אז למה דווקא יחזקאל? הוא אומר, יחזקאל הנביא, הוא היה נשמת יוסף. לכן יחזקאל גמטריה יוסף, אותו גמטריה, 156, ציון, יחזקאל יוסף, אותה גמטריה. והוא אומר לו ליחזקאל, לכן כל נבואה של יחזקאל הנביא, כך מתחילה, ואתה בן אדם, מה קרה פה? קח את כל התנ"ך לכל האורך, 48 נביאים היה לנו, אף נביא לא כתוב לו בן אדם, בן אדם, בן אדם, בטח בן אדם. אלא בנו של האדם הראשון. אתה קין. יחזקאל היה קין. אז היו שני בנים לאדם הראשון. אחד קין ואחד הבל. קין זה עץ הדעת. הבל עץ החיים. זה משיח בן יוסף. זה משיח בן דוד. ולכן זה הקרע שהיה פה בין יוסף ליהודה. יהודה זה משיח בן יוסף. יש לו חיים. יוסף, משיח בן דוד, אבל יוסף זה בחינת המלך השני, שהוא משיח בן אפרים. עכשיו היה ביניהם מלכים נועדו עברו יחדיו, אז הוא אומר לו הנביא, קח את שתי העצים האלה, שבסוף יבואו שני משיחים. לכן גם הזוהר אומר, שכל העיכוב הגאולה שאנחנו רואים מתעכב בחבלי משיח, ותדעו, אחד מחבלי משיח, לא אחד, אלא העיקר של חבלי משיח, שרוצה להבין, הגמרא כך אומרת, הגמרא אמר רבי יוחנן, משם רבי שמעון בר יוחאי, כל הזהיר בשלוש עודות בשבת, ניצול משלוש פורעניות. מחבלי משיח, מדינה של גיהנם, ממלחמת גוג ומגוג, אלה שלוש עודות. רש"י מסביר, חבלי משיח, הוא אנגריה בין תלמידי חכמים. לפני שיבוא משיח, יהיה מחלוקות בין הרבנים. יש לו שכל, שתוק, לא ידבר חצי מילה, ולא הגה. אז זה חלק מחבלי משיח, זה שיש כל מיני אשר מרחם. וזה הסוד. הסוד הוא משיח בן יוסף, משיח בן אפרים, שהוא משיח בן יוסף, ומשיח בן דוד. צריכים להתחבר יחד, ויהיו לעץ אחד, ואז הכל יבוא על מקומו בשלום. זה... יפה. אז שמעתם מה שמאי שואל? מסכן שבע שנים הוא לא שאל שאלות. הוא אומר, בשביל מה צריך שני מלאכים? איך? אין שני מלאכים, אני אתרגם את דבריו. אין שני מלאכים, משתמשים בכתר אחד. איך זה יהיה? אז קודם כל, יש שני מלאכים השתמשו בכתר אחד, הכל הסתדר, והיה עובר לבדה כאור החמה, ואור החמה יש שבעתיים. אבל האמת, השאלה הזאת, הזוהר שאל. והזוהר השיב שמשיח בן דוד יהיה מלך על ישראל, משיח בן יוסף יהיה מלך על הגויים. יענו איתנו ראות לאובמה, לפוטין, ולהולנד, ולכל הג'מאה שמה, הוא ישלוט עליהם, הוא ינהל את כל העולם. משיח בן דוד, הוא יושב איתנו פה בירושלים, גם משיח בן יוסף יושב פה, אבל זה התפקיד שלהם. לכן צריך שיהיו שני משיחים, שיהיה לתקן את עץ הדעת, טוב ורע, אז יהיה גם זה וגם זה. אז נחזור לפרשה, ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. הוא אומר לו, כי עבדך ערב את הנער, הידוע מה שהגאון מבין למה כותב, הטעמים פה באו להגיד, ויגש אליו, אז לה גריש. אז לה, בארמית, פירושו, לך, גריש, גורש מפה. מה אתה עושה פה? מה אתה רוצה ממני? יהודה, רביע, אתה מספר ארבע. ראובן, שמעון, לוי יהודה. אז הוא אומר לו, יהודה, ויום, הרזרקה, זרקת אותי, אבל אני בי אדוני, אני יש לי תשובה שופר, הולך סגולתה. אומר לו, מה? כי עבדך ערב את הנער. אני אמרתי לאבא שלי, אם לא אבינו אליך, והצקתיב לפניך, וחטאתי לאבי כל הימים. וכן הגמרא אומרת שהיו עצמותיו של יהודה מגולגלות בארון, ולא הגיע למקומו בגן עדן עד שבא משה רבנו. תראה לך כמה שנים זה. הרי הם ישבו במצרים, היו במצרים ישראל 210 שנים. ועוד 40 שנה במדבר, 250 שנה. אמנם יהודה עדיין היה בחיים, אז תגיד, אבל לפחות איזה 150 שנים, יהודה לא הגיע למקומו בגן עדן. עד שמשה רבנו אומר, וזאת יהודה ויאמר, שמה אדוני כל יהודה, ואל עמו תביאנו, ידיו רב לא, ועזר מצריו תהיה. למה? הוא אמר, וחטאתי להביא כל הימים, והוא לא הביא אחר כך בחזרה את בנימין, כי בנימין נשאר במצרים, עד שיעקב אבינו הגיע ופגש אותו. אבל, וצדיק, שאומר איזה מילה, נתפס על אותה מילה. אז כל כך היה חמור הנושא של, גם של יוסף, גם של בנימין. וגם, בי אדוני רבנו ארי כתב על זה דבר מבהיל. אמר, שיודע למה אני מתערב? כי אני מכרתי את יוסף. אולי נעשה שזה יוסף. ומה קרה ואם הוא מכר את יוסף? הרי הוא יוסף כל הזמן אומר להם, מרגלים אתם, מרגלים אתם. אתם עתידים לבוא במרגלים, והם עתידים להיות 10 הרוגי מלכות, לחפר על מכירת יוסף. עכשיו יש שאלה, מדרש האמת שואל, שהיה אותו רשע, מה שמו וזכרו, אדריאנוס קיסר, ששפט את 10 הרוגי מלכות, מה שמובא במדרש אלה הזכרה, שנכנס בו השטן, פתח באלה המשפטים, כי מצא איש מאחיו, גונב נפש מאחיו ומחרו, נמצא בידו ומת הגנב ההוא. אמר להם, איפה אחיכם אשר מחרו? מיד, הם ביקשו 3 ימים, עד שלחו את רבי ישמעאל, עלה למרום, חזר, אמר להם שכך נגזר בשמיים. שהוציא אותם להורג, היה כפה בסיוון. אותה שנה נחרה בית המקדש. פחות חודש וחצי מאז, היה תשעה באב, נחרה בית המקדש. אז היה ויכוח בין רבי ישמעאל לרבן שמעון מגמליאל, מי הרג ראשון? כמו שכתוב שם בקינה, זה מדרש. יש שם ויכוח. אבל רבי ישמעאל אומר, אני לא, אתה נשיא ישראל, אתה הרב של כל ישראל, אתה פוסק, אתה גדול הדור. אני לא יכול לראות שהורגים אותו. והוא אומר, לא, אתה כהן, משרת בדר מעון. זה הרשע, אמר, נעשה גורלות. ונפל הגורל על רבן שמעון. עכשיו, ידוע שגורל זה מהשמיים. יש לנו גמרא מסכת בבא בתרא. גורל קנה. האמת, מצד ההלכה אסור לעשות גורלות. שבספר חסידים כותב שאם יש ספינה שהיא משוטטת בים והולכת להיטבע ורוצים רב חובל אומר שצריך לזרוק חצי מהיושבים בה, אז האם מותר לעשות גורל? לא, אסור. יש בזה דיון גדול בפוסקים. ראינו מקומות שכן עשו גורלות, מקומות שלא, עשו, האם מותר. ומרן כתב בשולחן ערוך, אין שואלים מגורלות כנעד. אסור. ואבל ידוע שגורל זה מעת השם. כי כך חילקו את ארץ ישראל על פי הגורל. גורל, פירוש המילה גורל זה השכינה, גורל. היא קובעת והיא מכריזה מי, מה, באיפה. לא עזור לאף אחד. אז אם הגורל נפל לרבן שמעון, זאת אומרת בשמיים נגזר. למה? כי רבן שמעון גמליאל הוא היה יהודה. הרי הוא מזרע הנשיאים. והוא יהודה. אז לכן הוא אומר, בגלל שאליו יהודה אומר, בי אדוני. הוא מקבל עליו את האחריות ואת העונש. כי הוא עתיד להיות רבן שמעון מגמליאל ולהרג ראשון כדי לכפר על מכירת יוסף. לכן אני עכשיו נלחם על בנימין. ולכן אומר לו, בי אדוני, דבר נעב, דך דבר, באוזני אדוני. זה אמר במדרש, אמר רבי חנינה, ברח משלושה והתדבק בשלושה. תיזהר משלושה דברים. מה שלושה דברים? פיקדונות, שזה לא טוב, אל תיקח פיקדון ממישהו, אחר כך תסתבך איתו, יגיד לך ככה וככה. מיונים, זה לקחת קטנה, בזמן היו נושאים קטנה, דעת אביה. כשהיא גדלה, נהיית בת 12, יכולה להסתמען, תגיד איפשי באיש הזה, והולכת. אז היא תזרוק אותו, יש לו ילדים, היא בהיריון, לא בהיריון, ככה. כי כשהייתה קטנה, היה דעת אביה. על מיונים, אל תיכנס לזה. ודבר שלישי, ערבות, אל תהיה ערב. וידוע הרבה יעקב עד עשה לו בשלום. הכרנו אותו, היה חבר בדין העליון, גאון גדול היה. כמה אני זוכר, כמה אני... התחננו אליו בזמנו, לפני איזה 50 שנה, שיהיה רב של ירושלים. כי התפנה המקום פה, היה לפני זה הרב חזקיה שבתאי, גאון גדול היה. ונפטר רבי חזקיה שבתאי, היה פה בן פורת יוסף, היה גאוני עולם. אז כולם אמרו, ניקח אותו. אמר בשום פנים ואופן לא רוצה. אני רב של ירושלים, אתה יודע מה זה ירושלים, עם קריית מלך רב, והיא מלאם עיר של חכמים וסופרים, אני אהיה רב עליהם, חס ושלום, שמה שלהם אני אהיה. חיה ענבטן, וגאון גדול, הוא, תדעו, בזכותו יצא חכם עובדיה, חכם עובדיה. הוא הרבנו עובדיה כמה פעמים סיפר לי, היה מזכיר אותו בערצה גדולה. הוא היה מורה שלו בפורת יוסף, שהוא היה בגיל 15. והרב עובדיה, זה היה צעיר, זה ידוע, היה גאון גדול. ומטבע הדברים, החברים היו מקנאים, והם מתנכלים אליו כל הזמן. וגם אפילו היו מורים שגם היו מושכים לו באוזן, רבים איתו. רבי יעקב עדס שמר עליו והגן עליו, והיה מעודד אותו. וגם אחרי זה היה נגדו מלחמות, מה שהיה מלחמות, פסח אחד הוא חלה, תפשין יודלת, חלה ולא אכל, אף לא אכל לאכול כזית מצה. בבוקר באו אליו רבי עזרתיה ורבי יעקב עדס והרגיעו אותו. זה רבי יעקב עדס עליו השלום, היה גדול מאוד. למה הבאתי אותו? היו באים אליו בחורים בישיבה, זה מתחתן. אז הולך לאיזה גמח, אומר לו, תביא לי ערב. הולך רבי יעקב עדס. אני מתחתן, יש לי לקחת מהגמח 500 לירות, אז זה המון כסף. אומר, תבוא מחר. טוב, בא מחר, חותם לו. טוב, למה לא היום חתם? בסוף היה אומר, הוא לא היה חותם עד שקודם משיג את הכסף, שיהיה לו את הכסף הזה. על כמה הוא ערב? 500? אז שם אצלו 500 בצד. על צד שהוא לא יחזיר, אז יש לי כנגדו. למה? פה רבי חנינה אומר, לא להיות ערב, אבל מה עשה זה בן תורה, הוא מסכן צריך להתחתן, מאיפה ייקח כסף לחתונה? אז היה שם לווה או משיג מאיזה מקום, שם אצלו. אז אלה שלושה אומר, אל תהיה. למה? כך אומר גם חידה, פיקדונות, פיקדון, פוקדון. אתה כבר שלקחת את הפיקדון, תתכונן לתביעה משפטית. פוקדון. יענו את זה, אל תכניס את הראש שלך למיטה חולה אף פעם. תלך תמיד ישר על חלק. אז זה פיקדון. השני מיעון, ערבות. שלושה דברים תדבק, חליצה. יש אישה לא עליכם שמת בעלה בלי בנים, והיא נשארה ככה תלויה, והאח לא רוצה לחלות, הוא לא רוצה לייבם, פעמים רוצה לשחות מן הכסף, ירושה וכו'. דרך תשדל אותו, זה מצווה גדולה שיחלוץ לה, כדי להציל אותה מעיגון, שלא תהיה חס ושלום עגונה. אז זה צריך להידבק בזה. וכן גם להשכין שלום, אם יש חס ושלום מחלוקת באיזה מקום, תכניס את עצמך לתוך זה. אל תברח מהשלושה האלה. והביא את הפסוק, ונים, ערבת לרעיך, תקעת לזר כפיך, נוקשת ועם רפיך, עשה עם זאת בני וינצל, דרך התרפס ורהב רעיך. אם ערבת לרעיך, זה עליו השלום יהודה, שאמר לו, אנוכי הערבנו, מיידי תבקשנו, תקעת לזר כפיך, הוא אמר, מיידי תבקשנו, תקעת לזר כפיך, נוקשת ועם רפיך, הוסיף עוד ואמר וחטאת, ושמע, תגיד אנוכי הערבנו, מיידי תבקשנו, הוסיף מהשמיים, יצא לו מהפה, וחטאתי לאבי כל הימים. מילה זה נתפס, 150 שנה, עצמותיו מגולגלות בארון. אותו דבר אצל דוד המלך ככה היה. אנחנו מחכים לו, מתי יבוא כבר, הלא הוא המשיח. דוד מלך ישראל, איך אמר שם בתהילים, אם אבוא בעוד ביתי, מעלה על ארץ יצועי, עד אמצא מקום לאדוני משכנות לאביר יעקב, נשמענוע באפרתה, משונוע בשדה לחם, נבוא על המשכנותיו, נשתחווה לאדון רגליו. הוא נשבע שהוא לא ילך לישון, לא ילך לנוח, עד שיבנה את בית המקדש. בא אליו נתן הנביא, ואמר לו, לא, אתה לא בונה את בית המקדש. ידיו דמים מלא, ובאמת, סיבה נוספת, הגמרא אומרת גם בזוהר מובא, שאם הוא היה בונה את בית המקדש, לא היה נחרב לעולם. ואז חס ושלום, מה הוא הולך כפרה על ישראל? חלילה וחס, לא היה נשאר בישראל כלום. והגמרא מסכת סוטה אומרת על הפסוק, מה שכתוב, לישרים נראה התהילה, זה משה ודוד שלא שלטו אויבים במעשה ידיהם. לכן דוד המלך בכותל המערבי, הוא בנה אותו, לא הצליחו להחריב אותו. זהו, לא היה דבר הזה. אז דוד, לכן הוא לא בנה את בית המקדש, אלא שלמה בנה. אז שלמה בנה ושלמה עשה כל מיני תחבולות. הזוהר בפרשת פיקודי אומר, שהוא בא לקחת את הכסף, נזהר לא לקחת מערב רב, אלא רק מישראל. ולא לקחת מגויים בשום פנים ואופן. כי כמו שמשה רבנו, תראה אצל משה רבנו פרשת תרומה, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תקחו את תרומתי. ואילו בפרשת ויקהל, את מה אתה קורא? ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, לא העם, בני ישראל. למה? אז זוהר במקום אומר, הוא ראה שעשו את העגל, אמר אוי ואבוי, אם הם ייתנו אפילו גרוש אחד למשכן, המשכן ילך. ולכן המשכן עד היום גנוז מתחת מחילות של היכל, ככה כבר שם בסוטה אומרת את הסוגיה הזאת. אז שלמה המלך עשה הכל, אבל לא הצליח. נבנה על ידי האדם, בסוף נחרב על ידי האדם. ומי החרב אותו? נבוכדנצר. המדרש אומר שהוא צצה שלו. הרי הוא לקח 1,000 נשים, והוא בא ממלכת שבא, ככה יש אומרים. אז הוא נבוכדנצר, ושלמה בא בגלגול של ירמיהו, כך מביא רבנו הארי, ולכן נבוכדנצר הרשע, כמה היה רשע, הזהיר את נבוזרדן. אמרו, תזהיר על האיש הזה, על ירמיה, שאם ייפול שערה אחת מראשו, כל ממלכת בבל נופלת. אמרו, דיר בלק. אז הוא היה נזהר מאוד על ירמיהו, וירמיהו היה הולך איתם, שהם היו הולכים משבועים, הם בחורים תחון נשאו, ונערים בעץ קשלו, מכניס את הראש שלו בפנים, ונושא איתם בעול, ובוכה, ואומר, כמה הזהרתי אתכם, לא שמעתם. מיד בא נבוזרדן, מהר מוציא אותו, פחד שלא יקרה לירמיה איזה משהו, ואז חלילה, חלילה שילכו לעזאזל, שלא ייפול הממלכה שלהם. אז ככה היה, אז שלמה המלך נזהר לא לקחת, ולכן גם פרעה שלח לו 1,000 פועלים, כל אלה שהיו צריכים למות אותה שנה, שלח לו אותה, מה עשה שלמה? ראה בחוכמתו שאלה צריכים למות, החזיר את כולם עם תכריכים. שלח לו, כנראה חסר לך תכריכים, כך, יש לי מספיק, אני לא צריך תכריכים, אצלנו אין מיטה. המיטה אצלם במצרים. ידבק בחליצה, ידבק בהפרת נדרים. כמו פה, שהוא אומר לך, תשם, נהיה עשרה. אומר, לא מפחד שיפול עליו העוונות או הנדרים. עד רבה, תרוץ ותהיה מפר, הפר נדר. שומעת מישהו שהוא נדר? מהר. ושלוש, שלום. להשכין שלום. זה שלושה דברים. זכן המצוות. כן, עד סופרים תרבה שאלות. כן. נו! וואי וואי, אתה בעל רוח הקודש היום. השאלה הזאת, הזוהר בעצמו בפרשה, בזוהר מאיכה, שקוראים אותו בחוק לישראל, בימי בין המצרים, הזוהר אומר, והתעוותו אנשי חיל. אומר, יש עיוות דין יותר גדול מזה? יוסף מחל. איך השטן יכול לקטרג? זה רבי שמעון בחר שם ואמר את זה. אבל זה נגזר מלמעלה, מה נעשה? מה הסיבה? התשובה היא שאצלנו יש עדיין שנאה. מכירת יוסף זה שנאה, שנאת אחים, שנאת חינם. שאדם שונא את השני, אז זה עדיין מעכב את הגאולה. זה מעכב את הגאולה. שמה נחרב בית שני? זה על שנאת חינם. זה אותו דבר. ואת זה אומר רבנו ארי, אומר לכן, אמר להם שמה, ואתם עלו לשלום אל אביכם. אמר להם יוסף, הוא רמז להם, הם ימותו מיטה טבעית. אבל אחרי זה יבוא בגלגול של 10 הרוגי מלכות, ויהיה מה שיהיה. ואתם, זאת אומרת, הם כן, אבל אחרים לא יעלו לשלום. זה 10 הרוגי מלכות, שעד היום נזכר הקדוש ברוך הוא כל יום, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, שבא השטן לקטרג מה שיקטרג, רוצה להחריף את העולם, עומדים מולו נשמות של 10 הרוגי מלכות, אומר, בזכותם אני משאיר את ישראל בחיים. לכן אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה, אין נקמות אדוני, אין נקמות הופיע. והנה ימים באים נאום השם, וניגש חורש בקוצר, בדורך ענבים, במושך הזרע. פשט של הפסוק בישעיה, שיהיה כזה פלא, כשיבוא משיח, לא יהיה עבודה. אנחנו נשאר ללמד תורה, והתאילנדים יעבדו לנו. אבל הנה ניגש חורש בקוצר. עכשיו לא יהיה כך זמן כמו היום, אלא איכשהו חורש ושם את הזרע, הוא לא גמר את התלם, כבר צריך לקצור. ונפגשים החורש עם הקוצר. דורך ענבים במושך הזרע. דורכים ענבים מתי? באלול. אז זה עונת הבציר, שיא עונת הבציר. דורכים את הענבים בגת, מיד אלה צריך לזרוע. אז הכל ילך בקלות. אבל מה רצה הנביא פה לומר? תשמעו מה המדרש אומר. חורש זה יהודה שתכנן את ה... כמו אדם חורש להבדיל מזימות או כל מיני תכנונים. הוא אמר, בואו, הרי מה היה? עליו השלום. שמעון ולוי אמרו נהרוג אותו, את יוסף. בא ראובן, אמר, אל תשפכו דם, נזרוק אותו לבור. ומה נציל אותו מידם? להשיבו אל אביו. ואחר כך יהודה, ואמר, לכו ונמכרנו לישמעאלים. אם היה משאיר אותו בבור, זה היה אותו, והיה בא ראובן, מציל אותו. אבל קרה מה שקרה, חורש, בא קוצר, זה יוסף. למה יוסף נקרא קוצר? הוא אומר, והנה אנחנו מעלמים עלומים, בתוך השדה, והנה קם אלומתי וגם ניצבה. ימי ימים באים, וניגש חורש בקוצר. יראה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, שניהם. אחר כך, ודורך ענבים במושך הזרע. דורך ענבים זה יהודה. שהוא גרם, על ידי המעשה הזה נגרם, שיחס ושלום, נהיה 10 הרוגי מלכות, ואחרי זה, מי זה בא מאדום, הקדוש ברוך הוא מגיע בקרוב. מי זה בא מאדום, הקדוש ברוך הוא, החמוץ בגדים מבוצרה, פורה דרכתי לבדי, ומעמים אין איש איתי. כי יום נקם בליבי ושנת גאולי בא. הבגד של הקדוש ברוך הוא מלא דם של ההרוגים שחס ושלום, שלא יהיה יותר יועצה. של כל עם ישראל, תמלא פורפירה שלו, כל הבגד שלו מתמלא דם, ואז הוא בא דורך ענבים, במושך הזרע זה יוסף. זרע, אנחנו זרע יוסף מכאן. אז הוא שמר את עצמו שלו ליחטה, ובשביל זה הציל אותנו. אך מה הוא אומר לו? כי כמוך כפרעו. מה כמוך כפרעו? אומר לו, פרעו קיבל צרעת. אומר, תזהר, מי שהתעסק עם המשפחה שלנו, לא יצא נקי. פרעו הראשון, שבא אברהם אבינו אליו, ולקח את צרה, ונגע השם אלוקים, נגעים גדולים, את פרעו ואת ביתו, על דבר שרי אשת אברהם. גם מכות, אבל גם כולו התמלא צרעת. לכן ברמינן כתוב, מי שחוטא באשת איש, או חוטא בנידה, המכה שלו זה צרעת, השם הצילנו. אז אמר לו, תיזהר, כמוך כפרעו, כמו פרעו אז הצטרע, אתה רוצה לקחת לנו את בנימין? אמר לו, גם תיזהר, מה היה עם דינה? כל השכם הלכו לעבדון, ביום אחד, 24 אלף נהרגו. אמר לו, תיזהר, כל מי שהתעסק איתנו, קיבל מכה, אתה גם. לכן בבקשה ממך. אחר כך אומר לו, אדוני שאל את עבדיו למור, יש לכם אב או אח? האמת כשהוא המפרשים, לא ראינו שיוסף שואל אותם, יש לכם אב או אח. אלא לא, אומר לו לשון שאלה. אומר לו, תגיד לי, אתה וכי שאלת אותי אם יש לכם אב או אח? אנחנו מעצמנו גלויים, ואני אומר לאדוני, יש לנו אב זקן ולזה קונים קטן, ואחים מת ויוותר הוא לבדו, לאמו ואביו ואבו. אנחנו לבד מספרים לך, אז אנחנו כעת אתה מעליל עלינו עלילות גביע וממציא לנו כל מיני המצאות, תרד איתנו, תעזוב אותנו, חלס. אמר לו, אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם, מספרים רבי לוי יצחק, תמיד אומרים, סניגור, 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 אבל הוא היה גם בעל מוסר גדול. פעם אחת היה קורא בתורה, צעק, צעקה גדולה. אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם, לא תוסיפו לראות פניי. ובכה. אחרי התפילה שאלו אותו, רבנו, מה כבודו צעק בפסוק הזה? אומר, אתם יודעים מה? אני על עצמי בכיתי. אומר להם, רב בישראל, או כל חכם בעירו, או רב בבית הכנסת שלו או בקהילתו, אם הוא לא דואג לכל בני הקהילה, שכולם יזכו לעולם הבא, ועד הקטן שבקטנים, אם לא ירד אחיכם הקטון עמכם, אומר לו הקדוש ברוך הוא, צא החוצה, לא רוצה לראות אותך, לא תוסיפו לראות פניי. אומר, אני בכיתי על עצמי. תראה איזה קדוש היה. כך כותב בחיים פנאצ'י, שהאמת, הוא כותב שהוא כל יום שישי היה בוכה על כל העיר איזמיר, על כל היהודים שם, שלא יקרה שריפה חס ושלום בעיר, שלא יהיה איזה תקלה, לא יהיה איזה דבר שיצטרכו חס ושלום להלל שבת, שלא תהיה איזה דבר. אומר, זה רב אמיתי שדואג לבני עירו ולבני קהילתו. לא רק לעצמו. אם לא ירד אחיכם הקטון עמכם, לא תוסיפו לראות פניי. שמצילנו. יש על רב מחצית השקל, אבי שמואל הלוי, הוא ידוע, תסתכל מחצית השקל לשולחן ערוך, כולו, 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 כתב המגן אברהם, מי זה המגן אברהם? כל הקושיות, המגן אברהם היה גאון גדול, ואברהם גומדינר. והיופי שלו, זה קצת נדיר היה אצל גדולי אירופה, שהוא היה אוסף גם את כל רבני הספרד, מזכיר אותם. תראה, היה הכנסת הגדולה, היה קצת לפניו, החביב, רבנו חיים בן בנישתי, הוא גם מזמיר, היה מעתיק, הוא מעתיק אותו אחד אחרי השני. או אם יוצא בשלה, או בדבר רבנו הארי, דברים. אוסף הכל. מגן אברהם זה חיבור מדהים. גם חריף מאוד. אז הוא הרבה היו מקשים עליו. מתקיפים אותו, שאר הפוסקים שבאים אחריו, כמו. היו מתקיפים אותו. בא מחצית השקל, כל דיבור ודיבור מתרץ את דבריו. אמרו עליו חכמי דורו שהוא גלגול מגן אברהם, ולכן הוא בא ליישב את כל הקושיות שיקשו על מגן אברהם, מתרץ אותם. יש הרב, בספר חסידים מובא, שאם אתה רואה איזה חכם שדבק באיזה שיטה של איזה רב, ותמיד מיישב את דבריו, סימן שיש לו חלק ניצוץ מנשמתו. והוא כותב ספר חסידים, בגמרא אומרת, רבי נאש היה מתרץ כל מה שהקשו על לפניו. אז היה אומר, אני שמח שביום שהוא ילך לעולמו, הוא יצא לקבל את פניי. וכך גם כן הרש"ל כותב, הרש"ל רבי שלמה לוריה, ענק שבענקים, איזה תקיף. והוא כותב בים של שלמה, שאני משתדל לתרץ את ראשי תמיד, בין שני עריות אלה בעלי התוספות, שהם מתקיפים את ראשי, ואני כל מקום שהם התקיפו אותו, אני מתרץ אותו. ואין לי ספק, והוא כותב, שביום שהוא ילך לבית עולמו, ראשי יצא לקבל את פניו. למה כל חכם, מי שמיישב דברי איזה חכם, אז הוא, יש לו חלק איתו. אז זהו רבי עליו השלום, בעל מחצית השקל. הוא קרא לעצמו, מרוב ענוותנותו, מחצית השקל. אני לא כתבתי חיבור שלם, מחצי ככה, יענו, נוס על נוס. ותמיד יכול להגיד, זה החצי שאני לא ידעתי, שלא, יש לו תירוץ, אבל הוא היה ענק. היה איתו סיפור נורא, שם ברוסיה, יום אחד, איזה גוי אחד עם מחשמו, אוקראיני, אני יודע מה, הרג איזה מישהו, והסכין שהוא הרג, הוא גנב את זה מהבית של הרב עצמו. והיה סימנים בסכין, סכין מיוחדת. ונמצא הסכין של הרב. עכשיו באו המשטרה, באו זה, והביאו את הרב לבית המשפט. פחדו לעצור אותו, אמרו לא נעצור אותו, אבל שמו משמר שם סביבו, והביאו אותו לבית המשפט. הוא בא לבית המשפט, היהודים מהר שלחו איזה עורכי דין, עורך דין אמר לו, תשמע, תכחיש. אתה רוצה לצאת חלק? ואני סידרתי את זה כבר עם השופט. הרי הכל היה סגור מראש, עושים, הכל מבוים. אמר לו, אתה תגיד, זה לא סכין שלי ולא כלום, לא היה ולא נברא, זה סתם העלילו והמציאו שזה סכין, אין להם הוכחות, מאיפה יודעים? הוא אמר, לא, אני אומר את כל האמת. אמר בית המשפט, אמר, כן, זה סכין שלי. אבל לא יודע מה זה הרוצח, גנב את הסכין מפה. השופט כל כך השתכנע מדברי האמת, דברי האמת ניכרים, שהרב מדבר ברוגע ובשקט וזה, אמר, מה אתם רוצים ממנו? הוא צודק. וזו הוכחה הזאת. ושלח אותו לביתו. בשבת עשו שמחה גדולה שהרב ניצל מזה, כי היה מי יודע, כל היהודים היו בסכנה, כי אם חס ושלום הרב היו מעללים עליו. אז שאלו אותו התלמידים, הרב, למה כבודו הודה? אומר, אני למדתי מיהודה. אומר, יהודה יכול לעשות דבר אחר, יכול לעשות לו תרגיל ביוסף הצדיק. חסר לו איזה קושי, או איזה, אני יודע, איזה תאילנדי לקחת, ולהגיד לנה זה בנימין. ולהגיד לו זה, ואחר כך מה היה קורה? מה היה קורה? כי זה יוסף, ויוסף יודע מי זה בנימין, וזה אחיו, בין אמו ובין אביו גם כן. אז מה היה קורה? אוי ואבוי היה. אומר לכן, אין כמו לדבר אמת. עוד אמר, מה זה כי... והיה לראותו, כי אין הנער למת. מה זה נער? ריבון העולמים. בנימין, היה לו 10 בנים. הוא אומר לו את כל בלע והבכר והשבל, וכל אחד על שם יוסף הוא קרא. בלע שנבלע, והבכר שהיה בכור לאמו, והשבל, ירדתו שאולה, וזה וזה, מופים וחופים בארד, אני לא ראיתי בחופתו, הוא לא ראה בחופתי. 10 ילדים יש לו. ובין כמה היה בנימין אז? לפי החישוב 32. בין לב שנה היה. למה היה ביניהם הבדל? 7 שנים עד 8. כי כשנולד בנימין, רחל הרי עמדה מלדת עוד 7 שנים. אחרי שילדה את יוסף, 7 שנים נעצר, נולד בנימין והיא מתה. אז ההבדל ביניהם 7.5-8 שנים בערך. יוסף היה כבר כמעט 40 עגול, ובנימין 32. אז הוא קורא לו נער, אלא הוא אומר שפעם בא אליו זה יהודי. אמר, הרב, מה אני אעשה? 10 ילדים יש לי. וזרקו אותי, נתתי, חילקתי את הירושה בחיים, וגם את הבית, אמרו לי, לך מפה. ואיך תמצא להסתדר לבד? אתה תן לנו כעת לחיות, אתה חיית, היה לך כסף, היה לך הכל, וזה. אז עכשיו יש פתגם, בן עזרא כתב, שהאבא אחד מפרנס 10 ילדים, ו10 ילדים לא יכולים לפרנס אבא אחד. אמר לו, אתה לא הבנת? בנימין יש לו 10 ילדים. וכיה כראותו, והוא עם חס ושלום, בנימין היה מת, אומר, 10 ילדים לא היה מזיז להם. נכון, היו מצטערים, מצטערים. אבל מי היה כואב? יעקב אבינו, האבא. לכן יהודה אומר, והיה בראותו, מי בראותו? יעקב יראה, כן הנער, הוא קורא לו נער. כן, בשבילו הוא עדיין נער. אז האבא מרחם על הבן. הבן לא יכול לרחם על האבא. ולמה? הוא אומר כך, רעיון מדהים. כל המידות והתכונות שיש לנו, זה ירושה, תורשתי. בגנים, אנו לא אומרים על בן אדם, זה הגנים שלו כאלה. זה אמת. אנחנו ירשנו הכל מאבותינו. אז כל אחד, מהאדם הראשון, תיקח עד האדם הראשון, האדם הראשון היה לו בנים. שמת הבל, הוא התאבל עליו. עד שאחר כך בשט, וכך כתוב, כשת לי אלוהים שר אחר, תעד הבל כהרגו קין. 130 שנה עבר. 130. והיה בן 130, נולד שט. כך פסוק אומר. גם יעקב אבינו, בן 130, ירד למצרים. זה לחפר זה כנגד זה. אז אם כן, הוא אומר, עכשיו אדם הראשון היה לו בן. אז יש לנו בתכונות רחמנות כלפי הילדים. אבל האדם הראשון לא היה אבא. לא היה אבא. הוא לא יודע מה זה צער של אבא, אז גם אנחנו לא יודעים מה זה צער של אבא. אדם יכול לרחם על הילדים שלו, כן. אבל על ההורים, לא. לכן הוא אומר לו, אוהב אותו, כן, הנער, ומת. אחר כך, אמר להם, והנער יעד עם אחיו, וכו', והנה, אמר להם, אני יוסף עוד אבי חי. מה אני יוסף עוד אבי חי? למה לא, למה, אומר להם עוד אבי חי, לא אומר להם, למה לא שאלתם על... לא שאלתי אתכם על אמא שלי. על האמא לא שאלתי. שאלתי אתכם על האבא. כל הזמן אני שואל אתכם על האבא. ולמה אתם לא רואים שהדיוקן שלי דומה לשל אבא? עכשיו מה היה הסוד? הוא היה, האמת רב חיים מצאנז שואל. רב חיים מצאנז שואל, איך לא הכירו את הקול של יוסף? למה? יש לנו גמרא מפורשת. גמרא אומרת, במסכת חולין, איך מותר לאדם שהוא בא הביתה והוא מדבר עם אשתו והוא מתייחד איתה בחושך, אין אור, איך? הלו, אולי זה אישה אחרת, אולי חס ושלום שדה, בפרט בבבל כולם היו שדים, עד היום שם שדים בשדות. עד כדי כך הגמרא אומרת שלפני שהיה נוגע בה היה בודק את השיער אם יש השערות. למה? שדים אין להם שיער, שעירים ורקדו שם. אז ככה היה. אז איך מותר? משיבה הגמרא, תביעות אינה דקלה. לפי הכל, אני יכול לזהות אם זה הוא או לא הוא. לפי תביעת עין של כל, זאת אומרת, לפי הצליל של הדיבור, אני מזהה את הבן אדם, גם עם חושך. אז עכשיו, שאל רב חיים מצאנז, אומר, אוי, ריבונו של העולם, הלו יוסף הצדיק, כמה שיחות היה לו איתם, כמה ויכוחים, סימפוזיונים שלמים, מועצת הפיתחון התכנסה 220 פעם, והיה לו דיונים, איך לא זיהו שזה יוסף? לפי הכל. אז הוא אומר, ומה הוא אומר להם כעת? כפי המדבר עליכם, רש"י כתב בלשון הקודש. כל הזמן הוא דיבר איתם מצרית, פרנסאווי, מוסקופי, אנגלזי, דיבר איתם בכל השפות שבעולם. עכשיו, בשפות אחרות אתה יכול, הרי גם אתה צריך לשנות את הסלנג. אז הוא לא יכול לגזהות מי זה מדבר. או פרנסאווי מדבר איתו. אז גם הכל צריך לשנות, כי אם אתה רוצה לדבר באיזה שפה נוכרית, אתה צריך את כל הסלנג שלך לשנות. אז קשה לזהות מי זה. אבל עכשיו יוסף אומר להם, הנה מרגע הזה, כפי המדבר עליכם, אני מדבר אתכם בלשון הקודש. אז אתם צריכים לזהות שאני יוסף. וזה עכשיו, עכשיו מובן כאן, זה הפירוש שכתב רב חיים מצאנז, עליו השלום. אומר לו אחרי זה, ויפול על צווארי בנימין אחיו, בנימין נפל על צוואריו. ומה רש"י אומר, מה זה צוואר? זה בית המקדש. הוא נפל על בנימין, הרי בחלקו של בנימין זה ירושלים בית המקדש, נחרב, ויוסף היה בשכם, בשכם שם היה משכן שילו. אז זה בוכה על משכן שילו, זה בוכה על ירושלים. מה קרה עכשיו? אתם, זה הזמן לבכות על חורבן בית המקדש, עכשיו התאחדתם, כל המשפחה נפגשה ונהיה שלום ושלווה, אהבה ואחווה, שלום ורעות. אומר זהו. הם רצו ללמד אותנו שלמה, כך כותב יוסף שאול נתן זון, עליו השלום. אומר שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. אז הם כעת בחו, כשהתאחדו יחד, ונהיה חיבור ביניהם, אז הם בחו שלא יענשו חס ושלום בסיבתו, זה חלק בנימין וזה חלקו של יוסף. ואז אחרי זה, נתן להם באיש חליפות שמלות, 300 כסף, כולי וכולי. יש שאלה, למה הוא נתן לבנימין, ובנימין נתן, נותן להם 300 כסף, וחמש חליפות שמלות. עוד הפעם, הלא כבר היה קנאה בין האחים, למה אתה עכשיו עוד פעם עושה זה? הלא יעקב אבינו כך עשה, קטונת פסים, ותראה מה קרה. לכולם נתן לאיש חליפות שמלות, ובימין נתן 300 כסף וחמש חליפות שמלות. גם מבין לעליו השלום, הוא אומר אין פה סתם. הוא אומר פשוט היה צריך לשלם פיצויים לבנימין. מה הפיצויים? על מה? אלא הם האחים היו עושים משמרת מי ישמש את אבא. 12 בנים, והיו מחלקים, אז נגיד 30 יום בשנה, כל אחד עובד אצל אבא. אבל זה לא בדיוק 30 יום בשנה, למה? אם אתה מוריד את הימים טובים ואת השבתות, יצא לך בדיוק מספר עגול 300 יום בשנה של ימי חול, כולל חול המועד, וכולל חנוכה וט"ו בשבט ויום העצמאות גם כן. יש 300 יום בשנה. אז אם אתה מחלק 300 יום בשנה ל-12 בנים, יוצא שלכל אחד יוצא כמה ימים בשנה? 25 יום בשנה, בדיוק. 25 משמרת שבשנה. עכשיו, הם היו 22 שנה מכרו את יוסף. אם אתה עושה 25, אז יוצא לך ל-22 שנה בדיוק 550 יום. בגלל יוסף שנעדר, נהיו רק 11, אז המשמרת נפלה בסבב אצל כולם, כל אחד הוסיף 550 יום. עכשיו הם כביכול אשמים, הם מכרו את יוסף, מה לא ולעסק הזה. אבל בנימין לא היה בעסק הזה. יוצא שבנימין הפסיד ימי עבודה שלו 550 סך כולל. 550 יום במשך 22 שנה. למה? הלא אמרנו 25 יום בשנה. 25 כפול 22, יוצא לך בדיוק 550. עכשיו יש בגמרא, תארו לכם כל החוקים שהיום חושבים שהם ממציאים, הכל יש בתורה שלנו. מה שכר מינימום של פועל? יש בגמרא. שכיר יום דינר כסף. כמה זה דינר כסף? הגמרא אומרת 6 מטבעות. 6 מטבעות של כסף, זה שכר יומית 12 שעות של עבודה. שכיר יום. עכשיו, אם אתה תעשה חשבון, כפול, עכשיו, בנימין, אז כמה היה לו לבנימין? בנימין נוסף לו כעת, אמרנו שחסר 550. 550, אז בנימין הוסיף עוד 50. אם אתה מחלק ל-11, כל אחד 50, 50, 50, בנימין 50 יום. מגיע לבנימין 50 יום שכר, שהוא לא השם, שהוא לא היה בעסק של המחירה. 50 כפול 6 זה 300. אז זה 300 כסף, נתן לו, לכולם נתן 5 חליפות שמלות, ולבנימין שילם עבור מה שהיה, עבור את הסכום הזה. זה פירוש אחד. יש עוד פירוש, בגמרא כתוב, המוכר עבדו לגוי, קונסים אותו פי 100 בדמיו. זה גמרא מסכת גיטין. גיטין ממדלת, מה זה עבד? עבד כנעני, שהוא גייר אותו על מנת שיהיה, על מנת שיהיה כמו אישה. הוא רק לא זה, חייב בכל, בכל, בכל הלווים הוא חייב, מצוות עשה ופטור, כמו אישה. מל אותו לשם עבדות, והוא מכר אותו לגוי, עכשיו הגוי יעביד אותו בשבת, ויתן לו גויה, ומי יודע מה לא, יאכיל אותו חזיר. קונסים אותו פי מאה בדמיו. כמה הוא הרוויח על השכר של העבד? פי מאה. עכשיו עבד, המינימום 30 מטבעות. גם בגמרא מובא כמה השכר. אם אתה קונס אותו פי מאה, יוצא 3,000. שזה למעשה, אז הם צריכים לשלם. ככה חתם סופר כותב. אומר, אז אם אתה מחלק את זה בין כולם, יוצא לבנימין, מגיע 300 כסף, לכן נתן לו 300 כסף ו5 חליפות שמלות. עוד דבר אחרי זה, אומר לו, שבא יעקב אבינו גלה אליו חזרה, כתוב שהיה קורא קריאת שמע. שאלו, ראשי כך אומר, מאיפה לנו שהיה קורא קריאת שמע, מאיפה הוא ידע ראשי את כל זה? אלא הסיבה היא שיעקב, תצלקל שיוסף נשק את אביו, יעקב לא נשק אותו. לא כתוב שיעקב נשק. אלא, הוא אומר להם, לפני זה הוא אומר להם, אל תרגזו בדרך. למה אל תרגזו בדרך? ראשי אומר, בגלל שפסיעה גסה נוטלת אחד מ-500 מאור עיניו של אדם. ואיך זה חוזר? הסתכל ביין של ליל שבת, עכשיו גם אם הוא המקדש עומד רחוק, לא צריך שאני, נכון שהמקדש רואה את הבבועה שלו ביין, אבל גם אתה, אם אתה רואה המקדש, אתה רואה את הכוס, הסתכל על הכוס, יחזור לך מאור העיניים. אז האמת שאלו, למה יעקב אבינו לא הזהיר אותם, לא ללכת פסיעה גסה. יוסף, אז תרצו שכעת הם רצים לרוץ, לספר לאבא, מהרו ועלו אל אבי, ואמרתם אליו. אבל עדיין זה לא מסתדר. אלא כל השנים שיוסף לא היה, לא שתו יין. 22 שנה, לא שתו יין בכלל. כתוב בפסוק, וישתו וישכרו אמו. אז כשבא יוסף, ישו שתו איתו יין. אז עד עכשיו הם היו נזהרים לא ללכת פסיעה גסה. למה? אין יין בליל שבת בשביל לקדש, הם קדשים על הלחם. אבל עכשיו שיוסף התגלה, אז הם התחילו לשתות יין, אז התחילו ללכת פסיעה גסה, וישמחו על הסגולה לראות את הכוס. אז אמר להם, אל תרגזו בדרך. אבל אחרי זה מה היה? בוא נראה שכשהגיע יעקב, אז כשהוא פוגש אותו, אז הנה עוד שנייה אחת, אני מעכב אתכם, תסלחו לי. ואת יהודה שלח אל יוסף, הנה, ויסור, ויער לקראת ישראל אביו גושנה, וירא אליו, ויפול על צוואריו, ויפק על צוואריו עוד. ויאמר ישראל ליוסף אמותה, פעם הרי אותי את פניך, כי עודך חי. ואז הוא נפל עליו, באותה שעה אומר השיא, הוא קרא קריאת שמע. ומה עם יוסף? אלא אמר יוסף, פה זה ארץ טמאה, איך אני אגיד כעת כאן קריאת שמע? אפשר לייחד בארץ טמאה. סבי יוסף חיים כותב בספרו רב פעלים, שחכמי הרם צובה הגיעו לכאן לשכונת הבוחרים. הם הגיעו לפני 125 שנה. מעשה השכונה קיימת היום בדיוק 125 שנה. שנת תפרש נון נוסדה השכונה. ואז הסדו אותה גם היום חכמי הרם צובה. אומר, הסיבה שהם עלו לכאן, היו רוצים לייחד בתפילה ולעשות כוונות. וכוונות בחוץ על הארץ אסור לעשות, כיוון שהשר שם יונק מזה. אז הם עלו במיוחד לכאן, בשביל לכוון פה כוונות. אז אמר לו, עכשיו עמות הפעם, אזכור לו יום המיטה. ואז קורא קריאת שמה, אומר יעקב אבינו, אני לא חושש. עכשיו, אחרי שבאה השכינה לכאן, למה יעקב אבינו ירד, ירדה גם השכינה איתו. אותו דבר כותב רבי אברהם אזולאי. מה היה כל 40 שנה שהיו במדבר ישראל? איך קריבו קורבנות, או זה חוץ לארץ וכו'. הוא אומר שכל איפה שהיו ישראל, השכינה הייתה שם. כמו ארץ ישראל היה. זאת אומרת, ברגע שיעקב אבינו ירד למצרים, הפך להיות בעיקר ארץ גושן, הרי הם יושבו בגושן. אז גושן הייתה בחינת ארץ ישראל, והשכינה שם הייתה. יש בזה ויכוח בין המפרשים, אם יעקב נתגלה לו או לא התגלה לו העניין הזה. יש אומרים שלא גידלו לו בשמיים, שלא יעניש אותם, חס ושלום. אז הוא לא ידע מזה. מהשמיים העלימו את העניין כדי שלא ידע. אז אם כן יוצא שכן קרה כעד שמה, שזה בחינת ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא יחזיר שכינתו לציון, תזכו לחיים טובים ומושרים בכל מילי דמיטב. ידידיה אוסף צדקה לתלמידי החכמים העניים, תזכו למצוות. בחנניה ורק אשר אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל.
חרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיל, יתגדל ויתקדש שם רבה ועל מה דברה כ...